רדיו סול, רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל.
יפו סיואייל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם מידע על כל מה שרלוונטי ומעניין חיילים מיועדים לשירות ביטחון ובני משפחותיהם. היום אנחנו נתמקד בתוכנית ביחידה שהיא יחידה של טכנולוגיה מתקדמת, יחידה שמשרתים בה בעיקר קצינים שלמדו במסגרת עתודה האקדמית, במקוון תחומים, ועוסקים בפיתוחים מיוחדים שתכף נשמע עליהם. אבל מצד שני, זאת יחידה שלא כל כך זוכה לחשיפה, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן. אני שמחה לומר צהריים טובים לאלוף משנה אורן גיבר, ראש המחלקה לפיתוח הטנק במנהלת המרכבה והרקם.
שלום.
שרדתי את השם הארוך. אז קודם כל צהריים טובים ותודה שהגעת.
תודה רבה שהזמנתם.
אורן, אתה ראש מחלקת פיתוח של הטנק. זה מקביל לראש מחלקה בעצם שמפתחת מוצר חדש ברפאל או באלביט. תן לנו קצת מה זה אומר.
מנהלת המרכבה והרקם הוא גוף במשרד הביטחון. Okay. היא בעצם מנהלת שהתפקיד שלה זה להביא לצהל בסוף את הטנקים, את הנגמשים, נגמש האיתן, נגמש הנמר, ובתוך המנהלת הזו יש את מחלקת הפיתוח, את רפת, מה שהיה פעם רשות פיתוח הטנק, וזה הגוף הטכני שכל תפקידו הוא לעסוק בפיתוח.
זה נשמע כאילו פשוט, אבל זה לא נראה לי כזה פשוט לפתח כלי, בטח בשנות האלפיים. זה אתגר גם טכני, אבל גם טכנולוגי.
זה אתגר ענק. זה אתגר שמחייב עבודה משותפת של הרבה מאוד מהנדסים, הבנה של רגע מה הם הצרכים בצהל, מה בעצם הלוחם צריך, ולהיות מסוגלים לתפור לו בדיוק את החליפה שהוא צריך למול האיומים והאתגרים שהוא צריך. בעצם יש כאן אוסף שלם של טכנולוגיות שנכנסות בעצם לפלטפורמה אחת, וצריכות לנגן ביחד, זה אתגר ענק.
דיברת על זה שאתה צריך להבין גם מהם האיומים, אבל גם להיות מחובר לשטח, ללוחמים. שזה אומר שאתם סוג של עושים איזה ריקוד בין הלוחמים לבין הצרכים המבצעיים, אתם מבקרים בשטח, איך זה עובד?
מנתק הוקמה על ידי טליק, מי שהיה סגן הרמטכ"ל, ובמשך שנים, והיה גם ראש מנתק הראשון. ואחד הדברים שאלוף טל אמר, זיכרונו לברכה, זה האדם במרכז. וכשהוא אמר האדם במרכז, הוא התייחס בראש ובראשונה ללוחם. הלוחם נמצא תמיד במרכז, ועליו אנחנו בעצם מסתכלים. הכוונה הייתה גם למאחזק וגם למפתח, האדם הוא במרכז. ולכן השלב הראשון בפיתוח כל המלח, הוא בעצם להגיע ללוחם, להבין מה הוא צריך. העובדה שאנחנו לובשי מדהים, עוזרת לנו מאוד בתהליך הזה. אנחנו חלק מהעניין הזה, ולכן אנחנו נמצאים בכל מקום שרק אפשר. בעצם השדה מבחינתנו הוא בית שני. אי אפשר לפתח את הרקם המתקדם ביותר לצהל בלי להבין היטב מה צהל צריך, מה הלוחמים צריכים. ולכן אנחנו נמצאים כל הזמן בשדה, גם בימי שגרה וגם בימי חירום. ומתוך ההבנה העמוקה הזאת של מה צהל צריך, אנחנו בעצם מפתחים את הכלים. כמובן, זה עובר את כל תהליכי האישור, וזה עובר, זה נכנס לתוך אותה מערבולת של קבלת החלטות בזרוע היבשה, יחד עם מחלקת המלח, והרבה גופים נוספים שהם בעצם שותפים לדבר הזה.
דיברת על זה שלמעשה היחידה מפתחת. ואני הזכרתי בהתחלה שהיחידה מורכבת בעיקר מהתודעים. אתה מדבר על לפתח כלי לחימה, שהוא כלי מורכב. בוא תן לנו איזשהו סדר גודל של היחידה הזאת, על כמה אנשים אנחנו מדברים, מי הם, מה הם, בגדול.
בגדול. אז זהו, אז אנחנו לא יכולים להיכנס למספרים,
ברור.
זה ברור.
ברור.
אבל זאת לא יחידה שהיא יחידה גדולה. אנחנו בעצם, כמו שאמרתי, אנחנו גוף במשרד הביטחון, שיש לו, שהוא בעצם קבלן ראשי של הכלי הזה. יש לנו מחלקה שהיא מחלקה שאחראית על התוכנית עצמה, ואת רפת שהוא הגוף פיתוח. בגוף הזה יושבים בעצם מהנדסי מכונות, מהנדסי אלקטרוניקה, ובוגרי מדעי המחשב, אנשי תקשוב. הם מגיעים אלינו, רובם התודעים, למרות שיש לנו גם הנדסאים, אזרחים, הם מגיעים אלינו בעצם בתום לימודי התודעה. ואז הם עוברים, מתחילים תהליך מאוד מאוד גדול של הכשרה בתוך הארגון. אנחנו לוקחים מהנדסי מכונות ואלקטרוניקה והופכים אותם למהנדסי רקם. כשברקע נכנסים לנו כל הזמן, נכנסות לנו טכנולוגיות נוספות, כמו דאטה סיינס.
מה הייחוד למעשה? מה ההבדל בין, אני לא מהנדסת מכונות, אז אני לא יודעת מה ההבדל בין מהנדס מכונות למהנדס רקם?
מהנדס מכונות מגיע עם ארגז הכלים האקדמי המתאים, כדי להתחיל לעסוק בתהליך פיתוח. אנחנו, אמרנו האדם במרכז, אז האדם במרכז. אנחנו מתחילים בלהסתכל על הלוחם וסביבת החיים שלו. ולכן, בראש ובראשונה, אנחנו מסתכלים על כל נושא המיגון. ולכן, לוקחים מהנדס מכונות, והופכים אותו למתכנן מיגון. לוקחים מהנדס מכונות, ומלמדים אותו ומכניסים אותו לעולם של חטיבות הכוח, של מערכות ההנאה, בכל עולם של רשתות תקשורת שיש בתוך הכלי.
זאת אומרת, הוא מתמקצע עוד מעבר ללימודים הבסיסיים, ולומד מקצוע חדש, היית אומר?
לגמרי. זה בסוף, כל מהנדס שרגע יוצא החוצה, הוא רק בתחילת דרכו.
נכון.
ולכן התהליך שאנחנו עושים איתו, אנחנו לוקחים אותו ומביאים אותו, מכניסים אותו לתוך יחידה שהיא מאוד 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 מקצועית, כזו שבעצם ראשי הצוותים, ראשי המדורים, ראשי הענפים, הם האינסטנציות המקצועיות ביותר שיש, ואנחנו מכניסים אותו, הוא יגיע אלינו, יתחיל לתכנן משהו קטן, ויסיים כשהוא מתכנן פלטפורמה.
מה זה אומר פלטפורמה?
זה אומר מרכיבים מאוד גדולים בטנק. Okay. הוא יכול לצאת מהיחידה אחרי שהוא אחראי על, שהוא הוביל צוות שפיתח משהו כמו חצי מטנק המרכבה, או הנמר, או לפתח רקם אוטונומי, שזה רגע כשמסתכלים קדימה חלק מהפעילויות שאנחנו ניכנס אליהן בהמשך. ולכן זה מתחיל מלהבין איך מתכננים, ונגמר בלהיות אחראי על הרבה מאוד מתכננים, וכאלה שמביאים יכולת שלמה בסוף.
אני מניחה שהיכולות האלה יש להם המון ביקוש בחוץ, כי יש חברות בחוץ שבזה נוסקות give or take. אני מניחה שיש את רפאל ויש את אלביט, ויש בטח עוד כאלה ואחרות שלא הזכרנו פה. זה משהו שהוא, זה מקצוע נדרש, נקרא מאוד, לזה ככה. כן. אוקיי, אז השאלה הבאה של מי שמאזין לנו זה, איך מגיעים לשרת ביחידה? מה מבקשים?
אז זה גם מקצוע נדרש, וזה גם, והיחידה עצמה היא יחידה שמאוד מוערכת, על ידי אותן חברות שהרגע דיברת. אנחנו לא היינו יודעים לעשות את זה בלי החברות האלה. זה אומר ששיתוף הפעולה שנוצר עם אותן חברות ישראליות, מובילות בתחומן, הוא שיתוף פעולה מטורף.
והדוק.
והדוק אמיתי, כי יש כאן חיבור מעבר ל... ללקוח, אנחנו לא רוכשים, אנחנו מפתחים יחד. Okay. זה אומר, ברגע שאנחנו מפתחים את הכלי, והם מפתחים עבור חלקים בו, האינטגרציה היא שלנו, החיבור לכלי הוא שלנו, החיבור בין המערכות הוא שלנו. ולכן נוצר איזשהו, נוצר
יש
קשר...
יש הכרות עמוקה, אני מניחה.
נכון. נוצר קשר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז מצד אחד הם, כן, ממתינים בסבלנות, לאותם קצינים או קצינות שרגע סיימו את השירות ביחידה, אבל בעצם ברגע שאת נותנת לקצין ביחידה את המשמעות, את הערך של מה הוא עושה, והוא יודע שהוא משפיע, אמיתי, ומפקדים מעולים, אז הוא נשאר.
ובכל זאת, מי שעוזב, אני מניחה שיש לו מקום של כבוד.
יש לו מקום של כבוד אמיתי.
במקומות האלה, כן. במפעלים האלה נקרא לזה. ואני חוזרת ושואלת, איך אנחנו מגיעים ליחידה? אני למדתי הנדסת מכונות, אני יכולה להגיע להרבה מאוד מקומות בצבא. איך מגיעים דווקא לרפת?
אז זהו, אז קודם כל מבקשים
מה?
לפתח טנקים. זה בדרך כלל עובד, כי יש כן? מקום אחד שעושה את זה. אנחנו נמצאים בחיל הטנא, חיל okay. הטכנולוגיה וההחזקה, ורוב הקצינים שלנו, למעט התקשוב, זה אומר אנשי המכונות והאלקטרוניקה וחשמל, הן אנשי טכנולוגיה והחזקה, טנא.
אז מבקשים את חיל הטנא, זאת אומרת, בדיוק. אם אתה עכשיו עתודאי שסיים הנדסת מכונות, זה מה שאתה צריך, או חשמל ואלקטרוניקה, או מה עוד יש לנו? מחשבים? או שזה מספיק לך?
תקשוב, זה
בסדר, אז זה מספיק
מאוד,
לך. כן. אז תבקשו טנא ו...
נכון.
תבקשו רפת ספציפית ויהיה לכם מעניין. זה מה שאתה אומר.
לגמרי. אם תצליחו להגיע,
אם תצליחו
כי
להגיע.
זה לא
למה?
פשוט.
בוא תסביר לי למה.
כי בתוך התהליך הזה, אנחנו יכולים לדבר על הרבה דברים, יש הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם
אוקיי.
כאן. וכשמסתכלים רגע על מה נמצא בקצה הטקטי, מהן הפלטפורמות שם, זה הפלטפורמות שאנחנו מפתחים.
שזה אומר מה? שאני לא אצליח להגיע כי אולי אני לא מספיק מקצועית, כי אולי אין לי סיווג, מה אני צריכה?
כי אנחנו מנסים בעצם להביא את הטובים ביותר.
אוקיי.
אז אחד, את צריכה לבקש טנא.
אוקיי.
שתיים, את צריכה להיות מצוינת.
מה, בלימודים שלי?
כן, זה אומר, זה אומר, זה אומר משהו בעצם עלייך. אנחנו מעדיפים, רוצים מאוד כאלה שעברו קורס קצינים, כאלה שסיימו קורס קצינים, כי קורס הקצינים הצהלי הוא מרכיב מאוד משמעותי בהסתכלות שלנו על פיתוח הקצין ועל היכולת בעצם להתמודד עם האתגרים המאוד גדולים שיש ביחידה. אתה צריך להיות גם מפקד, אתה צריך להיות גם מתכנן, וזה סט יכולות שהוא מורכב. אתה צריך להיות מסוגל, כמו שאמרתי, קצינים ביחידה מביאים בסוף יכולת מבצעית שהם שמים בידיים של הלוחמים. אין הרבה מקומות כאלה, שמה שעשית במשרד, מה שבדקת בשדה, בסוף נשאר, נכנס לצהל ונשאר שנים ארוכות. ולכן, אתה צריך להיות מעולה.
תעשה לי רגע סדר מבחינת, אני יודעת איך זה עובד בפרקליטות הצבאית, שאנחנו לא באמת לוחמים, אבל אצלכם בלימודי הנדסה, לומדים, מסיימים, ואז מתגייסים, ובאיזה שלב עוברים את הקורס קצינים, לפני שמבקשים?
בתוך התהליך, בתוך תהליך הלימודים, בתוך...
בתוך תהליך הלימודים?
בתוך תהליך הלימודים, עושים מגוון דברים, בסוף okay. מתגייסים,
okay.
מגיעים לחיל.
מגיעים לחיל כבר אחרי נכון. קורס קצינים?
כן, ויוצאים להשלמה.
אוקיי, הבנתי. מגיעים... זאת אומרת שאתה כבר יכול לדעת, כשאתה בוחן את הבודק את מי אתה רוצה, אתה כבר יכול לדעת אם הוא עשה קורס קצינים או לא.
נכון, עוד פעם, זו העדפה שלנו. כמובן, ברור. כאלה שרגע לא יכולים, הם מעולים, אבל לא יכולים, זה משהו אחר.
אוקיי.
אבל יש משהו מאוד דרכי, שמבחינתנו הוא מאוד חשוב.
כן, בסוף זה צבא.
נכון.
מה לגבי חיילים?
גם.
יש גם חיילים?
יש מעט. יש לנו בעצם הנדסאים, שמרכיב מאוד מאוד משמעותי.
הנדסאים ל?
הנדסאים, מכונות, חשמל, כן.
אוקיי. זאת אומרת שאם אני הנדסאית מכונות או חשמל, גם פתוחה בפניי האופציה לפחות לבקש.
נכון.
וחיילים ממש...
כמעט ולא.
אוקיי.
יש מעט מאוד כאלה שאיתרנו אותם והם רלוונטיים, ואיכשהו...
מה אתה מחפש? מה זה רלוונטי בעיניך?
אנחנו מחפשים את אלה שיודעים לפרוץ גבולות, את אלה שהם באמת מעולים, כאלה שיודעים לקחת ולהוביל, והם מעולים במה שהם עושים, ולכן נצליח אולי למשוך אותם. אבל באמת בגדול רוב המשרתים הם או הנדסאים או מהנדסים.
אני רוצה לשאול אותך, למעשה, מה שאתם עובדים עליו זה טנק מרכבה סימן 4, מה שנקרא. זה מה שמופיע באינטרנט. קראתי קצת באינטרנט, ואני מבינה שזה אמור להיות הטנק הכי משוכלל בעולם. בוא תסביר באיזה היבט, מה זה אומר המשוכלל ביותר בעולם.
אז זהו, אז יש דברים שאני יכול לגעת, ויש דברים שפחות.
מה שאתה יכול...
טנק מרכבה סימן 4 זה הטנק הנוכחי.
אוקיי.
והוא הטנק הכי טוב בעולם.
כי מה?
כי...
באיזה היבט?
יש הרבה מאוד היבטים, אבל אמרנו האדם במרכז,
okay.
אז נחזור לאמירה הזו שלי, הוא הטנק הכי ממוגן שיש. יש בו מערכת הגנה אקטיבית, שהיא אירוע שהוא פער היצירה. זה כמעט science fiction.
Okay.
זו מערכת שיושבת על הכלי, ובעצם חשה את הסביבה, מאתרת לבד טילי נומתת שבאים לעבר הכלי, מטריאל המפקד בעצם באוזן על זה שיש טיל בדרך אליו, ויודעת לנטרל את אותו איום עוד לפני שהטיל פגע בלוחמים.
Okay.
ויותר מזה, היא מאפשרת להם תגובה באש לעבר מקור השיגור. אין כזה טנק בעולם.
אוקיי.
Okay. רק כרגע האמריקאים, לדוגמה, רכשו מערכות כאלה מידי ישראל, מידי חברת רפאל ואלטה, והיכולת הזאת שכבר קיימת היא מדהימה. ואנחנו כבר עובדים על הדור הבא.
על הדור הבא.
נכון.
דיברנו על, אתה יודע, על הגנה כלפי חוץ. אני זוכרת, למרבה הצער, תאונות שלמעשה מצריכות את הצוות לתגובה מהירה. למשל, אני זוכרת אירוע עצוב של טנק שמתהפך. ואז היושבים בטנק צריכים לעשות מה שנקרא תרגולת התהפכות. יש איזושהי חשיבה או יכולת, למשל שתהיה התראה, הטנק עומד להתהפך, תעשו עם זה משהו מלבד התחושה של יושבי הטנק?
התשובה היא כן, כבר יש התראה.
אוקיי.
זה אומר כבר עכשיו בכלים שלנו, יש התראה, זהירות התהפכות,
אוקיי.
כשהכלי מגיע למצב שהוא עומד להתהפך. לצערנו זה אחד הדברים הבאמת מאוד לא פשוטים, שאנחנו רגע... מנסים להתמודד איתם במגוון צורות. היו מקרים שבהם זה לא היה באשמת הלוחמים. הם נעים בשטח שנראה בסדר לגמרי, ופתאום מתחת לזחל קורסת איזושהי טרסה או קורס, והטנק מתהפך. ואם המפקד עומד עם ראש בחוץ, יכול להיות שברגע ההתהפכות, שהוא רגע נורא נורא מהיר, הוא לא מצליח אפילו להיכנס פנימה. ולכן אחד, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים. זה משהו שאמיתי מדיר שינה מעינינו. אנחנו בעצם פיתחנו לאחרונה רגלית שהמפקד יודע ללחוץ עליה ולהכניס את עצמו מיידית פנימה. אנחנו שילבנו התראות למפקדים, בעצם למפקד ולאנשי הצוות, זהירות התהפכות כדי שהם יוכלו להיכנס ולשמור על עצמם. יש כפתור שמאפשר לתותח להצטודד אוטומטית למקום שהטנק עומד להתהפך אליו, כדי שהקנה הוא זה שיעצור את ההתהפכות. אנחנו משלבים, כרגע אנחנו נכנסים לעולמות של בינה מלאכותית ודאטה סיינס, אנחנו נמצאים כרגע בבדיקה של מערכת ראייה סטריאוסקופית.
שמה זה אומר? בעברית?
זה מערכת האמת מופלאה, זה בעצם פיתוח שלנו, שבעצם אנחנו לוקחים ולוקחים שתי מצלמות ומביאים מצלמה אחת לעין ימין, מצלמה שנייה לעין שמאל, והמוח שלנו מתרגם את התמונה לתמונה תלת-ממדית. ובזה אנחנו בעצם, הנהג, וזה הרעיון, הנהג עומד לקבל תמונה תלת-ממדית של לאן הוא נוסע, אם הוא נוסע בחושך ולא רואה מספיק טוב, אז עכשיו הוא יראה טוב. ועוד הרבה מאוד.
ועוד דברים.
כן.
אוקיי, אז אנחנו נעשה הפסקה ראשונה, ונשמע את אמיר דדון עם אור גדול, ואז נמשיך.
עצור אולי למדתי מזה משהו חשוב כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעוד אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר אור גדול נעיר הכל ויותר כבר לא צריך לשאול אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות להתחיל הכל מההתחלה כמו לנשום בפעם הראשונה אני כאן אני לא מתבזבז יותר ואם יכולתי רק לזכור לכל אחד יש את הדרך לעבור אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר אור גדול נעיר הכל ויותר כבר לא צריך לשאול אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות להתחיל הכל מההתחלה כמו לנשום בפעם הראשונה אני כאן, אני לא מתבזבז יותר כאן, אני לא מתבזבז התחלה
אז אנחנו חזרנו, ואנחנו עם אלוף משנה אורן גיבר, שמספר לנו על טנקים חדשניים, או הטנק החדשני. ודיברנו על זה שכשאתה חושב על הטנק העתידי, אמרת האדם במרכז, אמרת כמה פעמים, ודיברת בעיקר על הלוחם, שיהיה לו נוח, שיהיה לו בטיחותי, כמובן, שהוא יוכל לראות את האיומים מבחוץ. ואני שואלת, הרבה פעמים יש הרבה עבודה שחורה בטנק, והיא עבודת החזקה. מה לגבי המחזק? שיהיה נוח, שיהיה רלוונטי למחזק. חושבים גם עליו?
כל הזמן.
כן?
אמיתי. בסוף, אם אי אפשר יהיה להחזק את הכלי הזה, הוא לא רלוונטי. ולכן מבחינתנו החיבור הזה, ולכן לא סתם כדי להגיע אלינו, צריך להגיע לחיל הטנא, לחיל הטכנולוגיה וההחזקה. ובאמת, במרכז יש תפיסה שלמה שאומרת איך גם מחזיקים את הכלי הזה.
שמה זה אומר?
והביטוי הכי טוב לזה, זה בעצם העובדה שבתוך היחידה, הסגן שלי מגיע מהשדה.
אוקיי.
סגן אלוף, והוא נמצא בדיוק במקום שהוא יודע להשפיע פעם אחת על המתכננים, ופעם שנייה לייצר את החיבור המאוד מאוד חשוב לאנשי ההחזקה בשדה.
במה זה בא לידי ביטוי התובנות שלו?
אנחנו בתהליכי פיתוח, ותהליכי הפיתוח ביחידה הם תהליכי פיתוח מאוד מקצועיים. יש מה שנקרא סקרים, זה אומר עושים סקר ראשוני וסקר תיכון מתקדם וכו' וכו'. יש סקרים שהם סקרי החזקתיות לדוגמה. זה אומר בודקים ממה שאתה מתכנן הוא בר החזקה. Okay. יכול להיות שתכננת משהו מעולה, אבל כדי לסגור איזה בורק צריך להרים סיפון, להוציא מנוע, זה לא רלוונטי. ולכן חלק מהדברים, התהליכים שאנחנו עושים בצורה מקצועית, זה גם את תהליכי ההחזקה. אנחנו בודקים את עצמנו בשיתוף עם חיל הטכנולוגיה וההחזקה, בשיתוף עם אנשי ההחזקה בשדה, וכמובן בתוך הבית, עם מה שאנחנו מתכננים הוא נכון.
איך עושים את זה? איך אתה בודק לפני שבנית, הרי אחרי שתבנה כבר, זה קצת מאוחר מדי.
נכון, השאיפה היא לעשות את זה לפני.
אז איך עושים את זה?
אז בעצם יש, קודם כל, זה מתבסס על ניסיון ארוך שנים. בעצם אנחנו נמצאים בתהליך ובקשר רציף עם השדה. פעמיים בשנה אנחנו פוגשים אותם. בכנסים שאנחנו עושים למאחזקים בשדה, אנחנו קוראים להם כנסי מרכבה, ובו אנחנו מזמינים אותם להציף תהיות, שאלות, בעיות
קשיים.
בדיוק, ובעצם מציגים פתרונות. והדרך האחרת היא בתוך תהליך, כמו שאמרתי, הפיתוח, תוך שימוש במערכות שלנו.
למשל?
זה אומר, לנו יש, כשמצאנו בעצם את עולם הווירטואל ריאליטי כאיזשהו פתרון מאוד משמעותי לעולם התכנון, פרסנו עמדות וירטואל ריאליטי בתוך היחידה. העמדות האלה בעצם משרתות את המתכננים. רגע אחרי, בתוך תהליך התכנון, כתבנו גם קוד רלוונטי, הוא לוחץ על כפתור, והוא עובר לסביבה וירטואלית.
זאת אומרת מה? הוא שם משקפיים?
הוא שם משקפיים, ועכשיו הוא מטייל בתוך המודל,
אוקיי, בתוך הטנק.
בתוך הנגמה שאותו הוא מתכנן כרגע. הטנק אוקיי. הזה לא קיים, הוא עוד לא, הוא לדוגמה בודק, האם אפשר לראות החוצה מספיק טוב.
אוקיי.
אז הוא מכניס את עצמו בעצם לתוך המודל הווירטואלי, נעמד, מסתכל החוצה, ובעצם דרך התהליך הזה, דרך הכלי הזה, הוא רואה. הדבר הבא שאנחנו עושים בכלי הזה, זה בעצם אנחנו ממקמים שם אנשים, ורואים עם בובות וירטואליות, בהתאם לתקנים של תקני הנדסת אנוש, ואנחנו רואים אם נוח להם.
אם יש מספיק מקום.
בדיוק. והדבר האחרון שאנחנו עושים, זה אנחנו גם לוקחים את אנשי ההחזקה, ואומרים להם, כנסו פנימה, ותראו אם נוח לכם, האם אתם מגיעים, ומייצרים תהליכי בדיקה מהסוג הזה, שעל כלי שהוא בכלל לא קיים.
יש משקפיים כאלה גם לאימון? אני חוזרת רגע אחורה לתרגולת התהפכות שכל זה מטרידה אותי. יש דבר כזה להתאמן? כי הרי כשאתה מתאמן על חי זה תמיד יותר קשה, יותר מלחיץ, יותר הכל.
נכון. עולם הסימולטורים הוא עולם מאוד משמעותי בעולם הזה שלנו, ואנחנו בעצם לקחנו את הווירטואל ריאליטי הזה, וברגע שהחזקנו את כל המודלים ואת המשקפיים, אמרנו, זהו, אין לנו בעיה כבר לעשות הרבה מעבר, ומה שעשינו בשלב הבא, הראשונים שזיהו את זה, זה שוב, זה הטנא, ורכשו מיד, קנו מיד לבתי הספר, לבד 20, את הערכות האלה של ערכות הווירטואל ריאליטי. אנחנו פיתחנו עבורם תוכנה שבו המדריכים יכולים להגיע ולבנות מערכי שיעור שלמים בתוך מודלים שאנחנו מספקים להם.
זאת אומרת שאם אני עכשיו מגיעה לבד 20 בעיר הבעדים, אז כדי ללמוד את החזקת הטנק, אני אעשה סימולציות כאלה עם המשקפי וירטואל ריאליטי.
בדיוק.
וכדי ללמוד על מקומי בטנק או על תפקידי, אותו דבר גם?
אז זה אומר שאפשר ללכת בתוך הכלי, ובעצם ללמוד על כל מה שקורה אותו. קורה בו. דרך אגב, אנחנו בהמשך לקחנו את, ברגע שהבשלנו את זה, ובעצם יצרנו מעין מוצר כזה שמאפשר לגורמי ההדרכה להדריך, אז כמובן הפצנו את זה לבית ספר לשריון ולבית ספר לחיר, וגם הם בנו כיתות כאלה, כשכל אחד מחזיק את המודל שלו ודרכו הוא מסביר. זה עולם חדש, ודרך היכולת הזאת שבמלא קיימת לנו. אנחנו מתכננים את הכל בסביבה שהיא וירטואלית, מודלים תלת-ממדיים, כך שהמרחק בין זה ובין לתת להם את היכולת הזה הוא קטן.
נשמע מדהים שהם יכולים לשבת בכיתה ולהתנסות כמעט בלהרגיש את זה. דיברנו קודם על ההחזקה, ואני רוצה לחזור לזה רגע. יש סיטואציות שבהן הטנק מחובר למחשב ואני יכולה לראות מה מצבו, כמו שנגיד אצלי ברכב אני יכולה לראות שהגלגל הזה והזה חסר בו אוויר. יש משהו כזה?
יש. אנחנו נמצאים פשוט בפתחו של עידן אמיתי חדש לגמרי. בטנק יש עשרות מחשבים והם כולם מדברים.
אוקיי.
מי שככה מדמיין טנק של ברזל וגריז, נכון? זה לא העולם שלנו. אנחנו בעולם של עשרות מחשבים ורשתות תקשורת ודאטה שרץ בתוך הכלי, ולכן הכל מדבר בתוך הכלי. זה אומר המנוע עושה תהליכים שהם תהליכים אוטומטיים כדי לשמור על עצמו. זה אומר שמערכות בקרת האש, מערכות בקרת האש מחוברות למערכות ההגנה, הכל מחובר להכל.
אבל יש מישהו שיודע לראות את זה?
כן, ולכן כחלק מהתהליך הזה יש לנו, אנחנו עובדים כולל עם אנשי UX.
שמה זה?
אנחנו בעצם עסוקים מאוד באיך להנגיש למפקד או לצוות הטנק את מה שהוא צריך לדעת. ויש תפיסה שלמה שפותחה אצלנו, שבעצם מדברת על מה נכון לתת ללוחם או למאחזק ומתי. כי לא מעניין הכל. בתוך סיטואציה של לחימה, אתה לא יכול להציף אותו בזה שחום המנוע עלה. זה לא מעניין אף אחד. יכול להיות שזה מעניין, רגע, בשלב אחר. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו מייצרים, יש לנו קופסה שחורה. יש לנו, okay. ואנחנו אוגרים המון דאטה, ואנחנו, שהוא דאטה שלא מעניין, על חום מנוע וסלד מנוע וכל מיני דברים כאלה, ועכשיו אנחנו נמצאים בפתח של עולם חדש, של אנליטיקות מתקדמות בעצם.
של בעצם ניתוח הנתונים האלה?
בדיוק, של ניתור והיכולת רגע לשדר לאחור, כולל לשים בכלי אנליטיקות שיגידו, רגע, קרה פה משהו. גם אני רואה את המנוע, אני גם רואה את זה וגם את זה, תקשיב, יש כאן בעיה שהיא אחרת בכלל.
רגע, אבל אני עכשיו בתוך הטנק, ואני נוסעת, לא משנה, במסגרת תרגיל. אז הכלי בזמן אמת משדר אחורנית למחזק?
עוד לא. בשלב הזה הוא מציג בפני אנשי הצוות אם יש בעיות.
אם יש בעיה.
שים לב, יש בעיה בבילום.
אוקיי.
דברים קריטיים שהוא צריך לטפל בהם.
אוקיי.
ולכן זה השלב שקורה בתוך הכלי. אבל okay. מכיוון שכל הנתונים בידיים, והתקשורת היא עניין של החלטה, אנחנו כרגע נעים לעבר מה שקראנו לו החזקה אחרת, Next Generation.
Okay.
השלב הבא של ההחזקה ידבר על לקחת את כל הנתונים, לשלוח לאחור, לייצר תהליכי אנליטיקות מתוך הידע של המהנדסים אצלנו, ולשלוח את זה חזרה קדימה. זה אומר שאנחנו נמצאים בתהליך מאוד מתקדם כבר, של להפוך את הכלי, את המכונה הזאת, לכזו שמדברת איתנו.
מתקשרת את הנתונים שלה?
גם נתונים, גם החזקה, גם יכולות, הכל.
אוקיי, מעניין. עכשיו, ברגע שיש לי את הנתונים, אני המחזק, יש לי את הנתונים, אני יכול לשלוח מסר לאדם בטנק, תשמע, תעשה ככה, תעשה ככה, או תעצור, או דברים כאלה?
נראה לי שאנחנו צריכים לפתוח את היחידה גם לבוגרי לאורחי דין.
לאורחי דין שחושבים על צרות.
כן, אנחנו, לא, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים. הרעיון הוא, בסוף, כשמדברים על כולם מחוברים לכולם, אנחנו חלק, צהל מתחיל לדבר את השפה הזאת. והכלי זה מכונת המלחמה הכי מתקדמת שיש ביבשה, ובשלב הבא שלו הוא בדיוק עושה את הטרנספורמציה הדיגיטלית הזו. הוא קופץ לעולמות האלה של דאטה, של טרנספורמציה דיגיטלית, שהמטרה שלה היא קטלניות. המטרה שלה היא להשיג בזמן מאוד קצר אפקט משמעותי בלחימה. והדאטה והרשתות הן בעצם המאפשרים החדשים, זה העולם החדש שאליו אנחנו צועדים.
השלב הבא זה שיהיה לו באוזנייה גם יועץ משפטי, ושיגיד לו מה לעשות. אנחנו מדברים ככה על טנקים ועל פיתוחים, ובעצם בואו נדבר קצת על מה שקורה במדינה סביבנו. אתם עוסקים בטנקים ובפיתוח טנקים, אבל בצד העיסוק הזה, שהוא ללא ספק חשוב ואסטרטגי וטקטי, גם נתתם סיוע משמעותי במלחמה אחרת, במלחמה בקורונה. שהיא מלחמה של כאן ועכשיו ביום-יום. תספר לנו קצת על איך מטנק עוברים למיטת בית חולים.
כן, זה ימים לא פשוטים לכולנו, ובעצם מנתק מצא את עצמה פתאום באירוע חירום, שהיא לא רגילה אליו. אנחנו, כמו כולם, אנחנו רגילים לעבור מ-0 ל-100 במצבי חירום צבאיים. ואז כל היחידה מתגייסת, יוצאים החוצה, מסיים לקוחות. והנה אירוע חירום, ואנחנו עוברים מ-0 ל-100, ולא...
אבל איך זה קשור אליכם?
אז זהו, אז באמת בסוף זה קשור לכולן. יש כאן אחריות חברתית מאוד מאוד רחבה. צהל נכנס למלחמה הזאת בקורונה בכל העוצמה, וביקש לתת סיוע איפה שרק אפשר. ואנחנו מהר מאוד מצאנו בעצם את עצמנו עסוקים במגוון פעילויות, כשהלכנו וחיפשנו אותם. עכשיו חיפשנו איפה יש לנו יתרון יחסי. מהו היתרון היחסי שלנו כגוף פיתוח מאוד מאוד משמעותי, ועם הרבה מאוד יכולות אין-האוס, פנימיות שלנו, ולכן מצאנו מהר מאוד, התחברנו, חברנו בעצם למשלט, לתהליכי פיתוח שהובילו במפת, ולקחנו בעצם מספר מאמצים, סייענו לפתח מערכות הנשמה, סייענו לפתח מערכות מיגון אישיות, ואחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים שעשינו, זה בעצם פיתחנו מערכת שמסייעת לצוותים הרפואיים לנטר אירוע שהוא של ריבוי מונשמים בתוך בבתי חולים.
מה בעצם הקושי? תסביר לנו.
בתהליך הזה, הדבר הראשון שעשינו, זה הלכנו לשדה. הלכנו לראות מה באמת הקושי, איפה אתם מתקשים. ואחד הדברים שחששו ממנו ועדיין חוששים ממנו בימים אלה, זה המצב של ריבוי מונשמים במקום שהוא מקום במחלקות קורונה, כאשר הצוות בפנים מתפקד בתנאים שהם תנאים מאוד קשים. הם נמצאים ממוגנים. עם המשקב, עם המסכות, ועם בגדי מיגון, וחם והכל, והמדדים של החולים משתנים, ובעצם הם נמצאים בתוך המקום הזה מעט מאוד זמן, ומתחלפים, ולכן החשש העיקרי היה ממצב שבו יפספסו משהו. תהליכים שקורים. ומה שעשינו זה בעצם, התחלנו תהליך בעצם לנטר, פיתחנו מערכת, קראנו לה איידוק, שבעצם מנטרת את המדדים של המונשמים. פרסנו מצלמות שמסתכלות אך ורק על בעצם על המוניטורים השונים. מעבירות דרך נתב שיש לכל מיטה את הוידאו הזה לאחור, ובעצם אנחנו לוקחים את הכל החוצה, אנחנו עושים תהליכים של עיבוד תמונה ומיישרים את כל אותן וידאוים כדי שיהיה קל לראות את זה, אבל הדבר החשוב יותר שאנחנו בעצם לקחנו תהליכים שעשינו בכלים והעברנו, הפעלנו בינה מלאכותית על הוידאו הזה וחילצנו מתוכו את המדדים.
שזה אומר שמה, שאם יש לי דופק כך וכך ולחץ דם משהו על משהו, אז מה, זה נכנס לטבלה? מה קורה?
אז הדבר הראשון זה חילצנו בעצם את המדדים, את המדדים, בדיוק, את הדופק, את הסטורציה. כולנו הפכנו להיות מומחים בתהליך הזה במערכות הנשמה ומזריקים אוטומטיים. ואת כל הנתונים האלה הכנסנו בעצם למערכת שליטה. לקחנו ואמרנו איך, מה צריך לעשות רופא שנמצא במצב שהוא לחץ, ובנינו לו עמדת שליטה שבו הוא רואה את כל המסכים, את כל המוניטורים בלייב, בווידאו, ובצד סידרנו לו את החולים על פי סדר עדיפות.
זאת אומרת, המחשב מסדר אותם אוטומטית.
בדיוק, המערכת עושה את התהליך הזה לבד.
זאת אומרת, הראשון שקופץ הוא החמור ביותר.
בדיוק. הוא החמור ביותר, ולכן אליו צריך לגשת. והדרך לעשות את זה היא דרך, שעשינו את זה דרך פריסה של מצלמות שלא מפריעות לצוות, שיודעות לעבור תהליך של חיטוי, שנמצאות רחוק כמו זבוב על הקיר, ומצלמות. את כל התהליך הזה של הישור והבינה המלאכותית והכל עשינו אנחנו, כולל אלגוריתמיקה שבעצם פיתחנו יחד עם בתי החולים. עבדנו כאן עם לניאדו, עם בית חולים לניאדו, ושם פרסנו את המערכת ראשונה. עכשיו בימים אלה היא פרוסה באיכילוב, ואנחנו נערכים בעצם, אם יידרשו, לפרוס אותה בצורה מאוד רחבה. והתהליך הזה של מה צריך להנגיש, מה צריך שיקפוץ ראשון, ואיך להציג את הנתונים הקריטיים, הוא מאוד חשוב גם בטנק, וגם בעצם למי שכרגע צריך לגעת בחולה.
מדהים. אז אנחנו נעשה עוד הפסקה, נשמע את מוקי, ילד של אבא, ואז נתחיל להתכנס. אפשר גם משהו
היום,
אחר.
היום יש דרך ייחודית לסלסול השיער.
אפשר גם משהו אחר, לא חייבים.
ילד של אבא, על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל אין שום דבר כואב. שנים זולגות כמו מים ישר לשום מקום. לרוץ רחוק להיות קרוב. יום הופך ללילה ולילה שוב ליום. להחזיק חזק ולעולם לא לעזור. כי זמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך השן. היה לאי לאן, תפוס ירח שוט על ענן. וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל. לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך. ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך. עד סוף העולם אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך. ילד של אבא רואה בך אותי, את הילד שהייתי בעצמי. וכל מה שקורה לך מרגיש כאילו לי. ללמוד שוב מחדש מה אני ומי. קדימה והלאה, הכל נמצא בך. וכל יום חדש הוא הבטחה. בעולם הזה יש צער כמו שיש שמחה. תן לאהבה שלך להוביל אותך. כי זמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך השן. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן. כי זה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל. לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך. ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך. עד סוף העולם אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך. הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל, לטרוף את העולם עד מפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך, ואבא כאן תמיד מחבק ולשמור אותך עד סוף העולם, אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך.
אז דיברנו על הטנק, ודיברנו על כל מיני גאדג'טים, משקפיים כאלה ואחרות, ועל משקפי מציאות מדומה. יש עוד גאדג'טים שאתה חסכת מאיתנו, כי זה בסוף שיא הטכנולוגיה.
אז כן, אז דיברנו קצת על, על וירטואל ריאליטי. בוא נדבר קצת על אוגמנטד ריאליטי, מציאות רבודה.
אוקיי.
שזה, דיברנו על דאטה, והוא זמין בכלי, מכל מערכות החישה שלו. ואמרתי, אני לא יכול להגיד הכל, אבל למפקד של הטנק הבא, שאנחנו קוראים לו מרכבה ברק, עומדת להיות כסדה, שהיא כמו כסדת טייס. Okay. כזו שיש לה משקף, ועל המשקף...
שלא רואים את העיניים?
שלא רואים, קול.
אוקיי.
ועל המשקף, כשהוא נמצא בתוך הכלי, הוא בעצם מסוגל לראות החוצה.
אוקיי. Okay.
וכשהוא רואה החוצה, אנחנו בעצם מביאים אליו את המציאות הרבודה. אנחנו שמים לו על גבי החוזי, על גבי החוץ, בעצם אינפורמציה שהיא קריטית עבורו. הוא נמצא בתוך הכלי, אבל מרגיש בחוץ.
רגע, זה אומר שמופיעים לו כל מיני דברים על, על המשקף עצמו, כמו בסרטוני מדע בדיוני?
בדיוק. הוא מסתכל על בית, והוא יכול לראות מה זה הבית הזה. אם מישהו דאג לשים, שהבית הזה
חשוב. אם יש לו את
המידע,
ברור.
או אם מערכת בכלי זיהתה משהו.
Okay.
אז הוא פשוט מסתובב ויכול לראות איפה בעצם היא זיהתה okay. את הדברים. והיכולת הזו היא יכולת שהיא יכולת מאוד מאוד משמעותית, כי היא מחברת את המפקד לכלי בצורה okay. מאוד משמעותית. והיכולת הזאת גם אפשר לקחת אותה הלאה. דיברת לפני זה על אימונים ועל סימולציות, על סימולטורים, ולכן כאן אפשר בעצם...
תתקרב קצת למיקרופון,
אני אעזור לנו. אוקיי, אוקיי. כאן אפשר בעצם לקחת את העולם הזה של האוגמנטד, גם למקום של אימונים, ולאמן את צוות הכלי, כשהוא רואה סביבה שהיא סביבת אמת, ועליה להלביש דברים שמאתגרים אותו.
זאת אומרת, לדמות סביבת לחימה, לדמות כל מיני... סיטואציות שעשויות להיות בזמן אמת.
נכון. ובעצם מה שאנחנו יכולים להנגיש למפקד הוא כל דבר. כל מה שיגיע לכלי בעצם, מכל מקום, אפשר יהיה להציג לו את זה נכון. ברגע, בצורה הנכונה שבה הוא צריך את זה.
מעניין. זה...
כסדת טייס?
לגמרי.
לשריון.
לשריון. אולי זה מה שיביא שריונרים.
תותחים.
לגמרי. נחזור רגע אחד לעתודאים. שיושבים ובסוף הם מתכנתים את כל הדברים האלה. איזה כלים יש להם לתכנות? זאת אומרת, זה כלים מתקדמים, זה הכלים שיש בחברות האזרחיות. ספר לנו קצת על כלי תכנון.
אז אנחנו הבנו באמת שבאמת היכולת שלנו חסומה בכוח האדם. היא לא באמצעים. ולכן המפתחים שלנו, וזה כתפיסה, מקבלים סביבת פיתוח, את סביבת הפיתוח המתקדמת ביותר שאנחנו מסוגלים לתת להם. זה אומר, הם יושבים על מערכות הטיבם, תכנון וייצור בעזרת מחשב, המתקדמות ביותר שיש. אין הרבה מערכות שיודעות להחזיק פלטפורמות שלמות, ואנחנו צריכים שהם יחזיקו את כל התכנון. אנחנו בעצם, יש שם מודולים שלמים בתוך התוכנה, שעושים אנליזות אלמנטים סופיים. והרעיון הוא בעצם עוד בשלב התכנון של של החלק, להפעיל עליו כוחות ולראות כמה הוא זז ומה המאמצים שמתפתחים בו, וככה מתכנן, גם אם הוא צעיר, גם אם הוא רק מתחיל, מקבל פידבק ממש מיידי על האם הוא תכנן את זה נכון, האם בעצם המאמצים שמתפתחים שם הם בסדר או לא.
האם זה יעמוד בעומס?
האם יעמוד, כי אנחנו רוצים, חלק מה, יש כל מיני תפיסות של fail fast, כאילו האם אנחנו רוצים להיכשל מהר, אנחנו רוצים להיכשל מהר בשלב התכנון, לא בשלב שבו זה כבר נמצא בידיים של הלוחמים. ולכן ככל שנצליח לתכנן טוב יותר פעם ראשונה, ואמרנו, אנחנו יורדים ממש ממש לפרטים כאן, אנחנו מרוויחים. ולכן סביבת הפיתוח של המתכננים אצלנו, היא סביבה מטורפת. יש להם כמעט הכל. למתכנני החשמל יש, יש מערכות לתכנון רתמות ותכנון תיבות אלקטרוניקה. מתכנני המכני יש מאחל מקבילה ודרך אינטגרט, הכל. כל מה שצריך.
אין לי מושג מה אמרת, לא אבל בסדר. אבל זה כנראה, זה נשמע טוב. אני רוצה להחזיר אותך רגע אחד לתחילת השיחה שלנו. דיברת על זה שהאנשים אצלכם, אם טוב להם ויש להם מפקדים טובים ומעניין להם, אז הם לא ירצו לעזוב. אז הצבא הוא מערכת שאנחנו מכירים אותה, היא לא תמיד פשוטה ולא תמיד קלה. איך אתה, כמי שאחראי על המהנדסים האלה ועל העתודאים, דואג לזה שיהיה להם מעניין, שהם לא ירצו לעזוב, שרפאל לא תקרוץ להם? איך עושים את זה?
התפיסה שלי היא מאוד, מאוד מגובשת בדבר הזה. בסוף, כמפקד, אנחנו צריכים לאתגר אותם. אנחנו צריכים להראות להם את ה, לאתגר אותם טכנולוגית, להראות להם את הערכיות של מה הם עושים ועד כמה זה משנה, ואנחנו צריכים לתת להם מפקדים שמבינים ומקצועיים. אנחנו גם צריכים לעשות משהו אחר, וזה בעצם לאפשר להם לבוא לידי ביטוי בכל רגע בזמן. והיכולת הזו לייצר כזו יחידה, שבה כל אחד, אמיתי, כל אחד, אם הוא מתכנן, אם הוא קצין, חייל, נגד, אזרח, שרגע תכנן, ידע לבוא ולעמוד מאחורי הדבר הזה שלו, היא קריטית מבחינתי. ולכן בתהליך הזה אנחנו חיפשנו הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. בוחרים דרך אחד התהליכים שבעצם בחרנו בו. אנחנו היינו הפיילוט הצהלי לבוחרים דרך.
תגיד רגע אחד מילה על בוחרים דרך, דיברנו על זה בתוכנית אחרת, אבל לטובת מי שלא שמע ולא הבין, להבנתי בצבא, הצבא בוחר את הדרך, ולא משרת. אז תחדש לי.
כן, אז זהו, אז הנה, זה חלק מהדברים שאנחנו רוצים לשנות. באופן די מפתיע, גילו טובי המדענים, שאם יש לבן אדם מוטיבציה, הוא עושה דברים טוב יותר.
כן, מפתיע.
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 ובתהליך הזה בוחרים דרך הוא,
איך אתה מייצר לי מוטיבציה?
אז זהו, אז בוחרים דרך היא בעצם תוכנית שהגתה אותה רב סרן נירה לפרדין בחיל התנא, והיא באה ואומרת, אנחנו ניתן לסאלים כלים של מנטורים.
אוקיי.
ונסתכל על האוכלוסייה שהיא האוכלוסייה הכי מורכבת. כל מקום יש רגע אוכלוסייה מורכבת שונה. אצלנו זה הסרנים. זה רגע לפני סיום חתימה ראשונה, החלטה אם כן או לא ללכת למסלול לקריירה צבאית, ויש הרבה מאוד התלבטויות.
למשל, אם לעזוב,
לדוגמה,
כן.
או להמשיך לתת.
אז איך אתה עוזר, לא?
אז בעצם התנענו תהליך של, תהליך כזה של בוחרים דרך. בעצם יצרנו הכשרה למפקדים ו לחיילים, אנחנו מעבירים אותם תהליך של זיהוי מוטיבציות, דרך כלים שאירה הגיעה איתם, כלים מדהימים.
Okay.
ובעצם אנחנו מייצרים מפגשים בין סעל, ראש ענף, ובין כמד, שהוא סרן, בתהליך הזה, ואנחנו אומרים להם, תראו, במסגרת התהליך הזה שאנחנו עושים איתכם, יש משהו אחד שמעניין אותנו, וזה אתם, והפיתוח המקצועי שלכם.
בוא תן לי דוגמה, מכיוון שזמננו מתקצר, תן לי דוגמה למפגש כזה, שהקצין בא, רצה X, ולא יודעת, זה יסתדר, זה לא יסתדר.
אז אחד הדברים שהם אומרים, זה באמת שלא מקשיבים, נכון?
אוקיי.
אז אצלנו פחות, ועדיין, אחד הקצינים המאוד טובים שלנו, הוא מהנדס מכונות, תואר שני, והוא פשוט הגיע ואמר, אני סיימתי להיות מהנדס מכונות. די, הספיק לי.
הספיק לי.
ואז מה שעשינו איתו אחרי תהליך מסוים, הבנו שהוא רוצה להיות בעולם הדאטה סיינס והאנליטיקות.
עולם אחר.
ולקחנו אותו באמת בקלות אדירה, כשזה מגיע למקום שלי יחד עם החיל, העברנו אותו מתפקיד אחד לתפקיד אחר בתוך היחידה.
ואז פתאום התעוררה המוטיבציה.
תמיד הייתה מוטיבציה, אבל היא מאפשרת לו עוד עוצמה אדירה, שמעו אותו. הרווחנו אותו אמיתי.
יפה, דוגמה יפה. מילה אחת על תרומה לקהילה, מעבר לקורונה, יש לנו עוד דקה?
כן, אנחנו, חשוב למוד, אנחנו בעצם עובדים עם עמותת חיבורים ואבני דרך, יש ביחידה 10 מתנדבים על הספקטרום, והתהליך הזה, השילוב שלהם ביחידה כמפתחים, מתכננים, סרטטים, הוא פשוט מטורף, וצריך להגיד למי שעומד שם ומקדם את זה, אם זה מור אלון ואחרים, המון 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 תודה. הילדים האלה מגיעים אלינו, לפעמים ההורים לא יודעים שהם מסוגלים לעשות כאלה תהליכים, ומבחינתנו זה ערך אמיתי, הם מביאים תרומה אדירה.
הם מביאים גם תרומה מקצועית וגם אדירה. איזשהו משהו אחר קצת משהו ליחידה. רך,
נכון, משהו ערכי, חשוב.
חשוב מאוד. אז אנחנו מסיימים, אנחנו קודם כל נודה לאלוף משנה אורן גיבר, על המידע ועל כל הזמן שהוא הקדיש לנו, ואנחנו גם נגיד תודה באופן כללי לרפת על הביקור, תודה לדליה מהדוברות, ולכל מי שליווה אותי בביקור המעניין, לאלי, לעידן, לרבקה, לשטיינר, למיקי, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד, ותמשיכו בעבודה החשובה שלכם. ואנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, נודה לשוקי אברהם טכנאי השידור, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, יום שני, שעה 12, כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ, אני חותמת עוד תוכנית, שיהיה לכם המשך יום מצוין.
עם רשת עשוי החורים בסירת עץ קטנה ניטלטלת במים סוערים לא ויתרת לא אמרת נואש והלב שלי חזר לפעום מחדש צדפה על חול שנשטפה אל החוף בלי ברירה הנה בגל גדול סוחף אותה בחזרה כבר ויתרתי כמעט אמרתי נואש והלב שלי חזר Yeah.